עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, התוכנית הזאת הייתה אמורה להיות משודרת בשידור ישיר. אנחנו אמנם בשידור ישיר, אבל לא מבניין הכנסת, וזאת גיען כי בנימין נתניהו לא הספיק להרכיב את הממשלה, והוא יעשה את זה רק באחד בצהריים. שלום אליך אבי ברחובות.
שלום, שלום, תדע, לימדו אותי ביום הזיכרון האחרון, שלא אומרים בשידור חי בימי זיכרון, אלא אומרים בשידור ישיר. כי כשהמתים, להבדיל מוטלים, מונחים לפניך, אי אפשר להגיד בחי. אז מה נגיד על ערב כזה שכך נראית כנסת ישראל? מה נגיד? טוב, אתה זוכר שנגיד... ערב כזה מאז ממשלת האחדות? בממשלת האחדות שנפלה אז עם שמעון פרס שניסה להקים אחרי התרגיל המסריח, גם הייתה איזושהי הצבעה שנדחתה, אותה עליבות, תראה מה קורה פה.
כן, אבל היות שאנחנו בשידור ישיר, אז קודם כל צריך לפתוח בקרדיטים לעורכת האקטואליה אסתי פלד, לטכנאי שלנו אורי כהן, ושסיימנו את הפרק הזה, אבי, בוא נחזור לדבר קצת על מסכת העליבות. אתה יודע, כל כלי התקשורת נמצאים בעמדות מוכנות שם בבניין הכנסת, כולם, השרים החדשים כבר הזמינו את החליפות ואת העניבות, וחלק מהם באו עם בני המשפחה, ופתאום מודיעים להם...
עניבות החנק. כן, אגב, וצריך להבין שמה זה להיכנס לכנסת בימים האלו.
נכון.
אתה עובר בידוקים, אתה צריך אישורים מיוחדים, בדיקות חום, מה לא בודקים? רק את הדופק לא מדדו שם, יש כמה חבר'ה שמאבדים את עם דופק גבוה שאוטוטו צריכים גם מכונת הנשמה.
כן,
ותראה איך אנחנו נראים, כן.
נכון, ומה שמעניין כאן שכל העליבות הזאת היא לא בגלל שאתה יודע, הזכרת מקודם את התרגיל המסריח בתפשינון, פרס הגיע לכנסת ולא היה לו רוב, אז בסדר, מה הוא יכול לעשות? התבזה. כאן יש רוב של 72 או 73, הכל מוכנים, רק מה קרה? נתניהו לא גמר לחלק את האוגה בין שרי הליכוד, נתברר שאחרי שהוא נתן חצי מהאוגה לגנץ, ואחרי שהוא שילם לאורי לוי בתיק על מנדט אחד, ואחרי כל הקניות והרכישות שהוא עשה, נשאר לו מעט מאוד לשרי הליכוד. וכשהגיעה האוגה מקוצצת אליהם, הם התחילו לריב, זה מאיים שכן יצביע, לא יצביע, ולכן ההצבעה נדחתה לשעה אחת, ועל הדרך, אבי, אנחנו מריחים כבר... את הבגידה ברפי פרץ.
חכה רגע, עוד לפני הבגידה, אני אומר לך שאתה רואה את ההתנהגות של אבי דיכטר וצחי הנגבי, זה אנשים שלא יעזו לצייץ מול ביבי. אתה זוכר כשביבי השפיל את צחי הנגבי, הוא אמר, עכשיו, מה שקרה עכשיו שביבי נתן איזשהו יד, שהוא יהיה שר, הוא אומר, זה הדבר היחיד שמבדיל ביני לבין התירוץ הבא של ביבי. כך הוא אמר לנו בשעתו. ואתה רואה אותם מתמרדים, זה אומר גם משהו על כוחו של ביבי בממשלת האחדות החדשה הזאת. אתה יודע מה? בוא נדבר גם על הטעויות שהוא עשה לפני רפי פרץ, על הטעות שביבי עשה. כן. רגע, אבל אומרים אבי, לי עכשיו,
כן, אנחנו בשידור חי של הרב גפני.
ערב טוב.
ערב טוב.
אז אנחנו מבינים שנחסך מך לעלות הערב להשבעת הממשלה.
כן, אני כבר כמעט הייתי בדרך, אבל ביקשתי מהמנהלת אצלנו, מנהלת עשייה, שתגיד לי אם צריך לנסוע, והיא בדיוק התקשרה אליי ואמרה לו, דחו את זה.
זאת אומרת, הייתה לך איזושהי תחושה שמשהו כזה עומד לקרות?
כן, נכון. אנחנו דיברנו על זה שזאת אפשרות שהיא ריאלית. ראינו לפי ההתפתחויות שכמעט בלתי אפשרי להציג את הממשלה היום. אבל התכוננתי בכל מקרה לנסוע אם אכן זה יקרה ותהיה הצגת ממשלה היום. ובסופו של דבר זה נדחה.
הרב גמני, יש לך קונוטציות ממה שקרה בפסח תפשינון, שפרס בא להציג ממשלה וכולכם התכנסתם, ואופ, פתאום אין ממשלה. זה הזכיר לך משהו היום?
אתה מדבר על התרגיל של פרס?
כן, ודאי, אתה היית שם, אני עוד זוכר אותך מגיע לכנסת בכל המועד.
כן, אנחנו לא היינו
כולנו... עם הספודיק.
כן.
לא. אנחנו לא היינו יחד בעניין הזה. כל אחד היה בדרך אחרת, אנחנו קיבלנו את ההוראות מהרב שח, זכר צדיק לברכה, ואתה... יעקב, אתה זוכר את זה.
נכון, אני רק מציין שבאתם להשביע ממשלה, כאילו, להתנגד.
ההוראה שלנו הייתה להצביע נגד.
נכון.
זאת אומרת, לא להפיל את הממשלה, אפילו שהיינו באופוזיציה. זאת הייתה ההוראה של הרב שח. כך נהגנו, הרב רבי, זיכרונו לברכה, ואני, הצבענו נגד.
אבל הפעם זה אופרה אחרת.
עכשיו, בוא נראה עכשיו, זה אומר בעצם... כן. לא, אבל השלומיות, זה בעצם מעיד על כך שיש כאן קלקולים, בממשלה החדשה הזאת, כי ממשלה שמתחילה ככה ביומה הראשון, מה זה אומר על מה שיהיה לנו בהמשך? ובסוף מה שהיהדות החרדית צריכה, וחשבנו שזה מה שיהיה בממשלה כל כך רחבה, זה שקט תעשייתי, תנו לעבוד. אתה רואה את הקלקולים מתחילים כבר מהרגע הראשון?
בוא נעשה סדר בעניין הזה. מה שקרה זה שאנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על העובדה הזאת שיש ממשלה, או על כל פנים אמורה להיות ממשלה כזאת, שאין בה אנשים שהם אנטי דתיים, שהם בעד הנושאים של יהדות. זה היה יכול להיות אחרת לגמרי, זה היה יכול להיות ממשלה שבמרכזה יהיו יאיר לפיד ויהיה אביגדור ליברמן, ואנחנו יודעים למה הם מסוגלים לעשות בנושאים האלה שהם כל כך חשובים, יקרים וקדושים לנו. ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על המצב הזה. עכשיו, מה שקרה, שנתניהו בעצם פירק את כחול לבן, וכל אלה שהם אנטי דתיים הם בחוץ. אלה שבפנים קיבלו חצי מהתפקידים, וחצי מהתפקידים קיבל הגוש הימין, ובעיקר הליכוד, שהיא המפלגה הגדולה ביותר, ולהם נשאר מעט. והיה ברור שיהיה תקלות עם זה ובעיות, וזה מובן, אין ויכוח לגבי העניין הזה. אני מקווה שהוא יתגבר על זה, אני מקווה שבסופו של דבר הוא כן יצליח להרכיב ממשלה, להרכיב ממשלה הוא כנראה ירכיב, בכל מקרה שלמנוע את הקלקולים האלה. אני מאוד מעוניין שימינה יהיו בפנים, שגם איתם הוא יסתדר. אנחנו חושבים שהגוש הדתי זה היה סיפור של הצלחה, שעזר לא מאוד לנתניהו.
אז למה לא הטלתם וטו? אם רוצים, הייתם אומרים לו אנחנו לא נכנסים בלעדיהם, אז היום הם היו בפנים.
ואנחנו רוצים שהגוש הזה יישאר. אנחנו אמרנו את דעתנו פעם אחר פעם, גם השר דרי, גם השר ליצמן וגם אני. אמרנו את דעתנו, אנחנו לא מטילים וטו על דברים שמה שצריך לנהל זה ראש הממשלה. אמרנו את דעתנו וחזרנו ואמרנו, ואנחנו ממשיכים להגיד. ויכול להיות שזה אכן יתבצע בסופו של דבר. אני מאוד מקווה, אני בקשר גם עם אנשי ימינה. והמציאות הזאת שבה זה מגיע לכדי מצב כזה שבו אי אפשר או שלא רוצים להציג את הממשלה היום ודוחים אותה ליום ראשון, אז זה לא בסדר, אבל זה לא נורא.
אתה חושב שזה פותח פתח לצירופה של ימינה? אתה יודע, שלושה ימים זה נצח בפוליטיקה.
כן, זה פותח פתח לשני דברים. זה פותח פתח להוריד את הזעם או את ההתמרמרות שיש בקרב בחירי הליכוד, וזה פותח פתח לנסות להגיע לפתרון עם ימינה.
יכול להיות שיבקשו גם מכם לתרום משהו בשביל הפתרון הזה, כי בסוף לקחתם את הוועדה למינוי דיינים, ש"ס אמנם לקחה, ודתות מלא מלא, אתם חושבים שיש דברים
שאת... גם כן.
ועדת חוקה, נגיד יגידו לכם רוצים רוטציה בוועדת חוקה, יש על מה לדבר?
אנחנו קיבלנו את החלק בוועדת החוקה, לא קיבלנו את כל הקדנציה. קיבלנו רק את החלק הראשון, זה מה שאני ביקשתי שיהיה בחלק הראשון, ואנחנו עושים רוטציה עם מישהו אחר, כנראה מהליכוד, אז אם הליכוד רוצה, אז הוא יכול לתת את זה, את החלק שלו יכול לתת, אבל אני לא מנהל מסע ומתן, זה מי שמנהל את המסע ומתן, זה ראש הממשלה, אנחנו לא נתבקשנו.
נכון, אבל אתה יודע,
אתה חושב שהוא, סליחה יעקב, אתה חושב שהוא ניהל את המסע ומתן מול בנט ביושר, כי בנט אומר הוא לא באמת בא להציע לנו, את החרדים שהוא רצה הוא יסתדר איתם.
אני לא מעביר ביקורת, לא על ראש הממשלה ולא על ימינה. לא מעביר ביקורת, אני מקווה ורוצה להאמין שכל אחד יתנהג ביושר, והוא רצה לעשות את מה שהוא אמר שהוא רוצה לעשות, גם ראש הממשלה וגם ימינה. אני לא נכנס לפרטים. אני לא נכנס לפרטים.
יש חלק אחד שקשור אליכם.
אני רק רוצה להגיד שמבחינת השותפות שלנו וכל מה שנלווה, מה שביקשנו, מה שהיה לנו קודם אנחנו קיבלנו, אבל בסופו של דבר בשני התפקידים הבכירים אנחנו קיבלנו רק שר אחד, והשר השני אנחנו מקבלים את ועדת הכספים, אנחנו מקבלים פחות מאחרים. בעצם העובדה שיש לנו שר אחד.
כן, אז אם אתה בעצם סותר את הטענה של בנט, מה בנט אומר? את החרדים הוא רצה, הוא נתן להם יותר, ואז הוא מנע את כל מה שקיבלתם. כספים זה נחשב בעצם תיק. שיקון, יש לכם ועדת חוקה, עכשיו ש"ס קיבלה עולם ומלואו. הוא אומר, הם 16 מנדטים, אבל אם נחלק את זה לשלוש, עדיין מגיע לי קצת יותר ממה שקיבלתי. זאת אומרת, אתכם הוא פינק, בעצם מה הוא אומר? הוא רצה את החרדים, הוא נתן להם מעל ומעבר, ואותנו נתן לנו פחות, סימן שהוא לא רוצה אותנו. אז בוא תתייחס לחלק הזה במשוואה שקיבלתם הרבה יותר
מהכוח היחסי שלכם. אני לא הולך לנהל ויכוח.
לא, אבל אתה מסכים שקיבלתם יותר מהחלק היחסי שלכם?
התשובה לא. אנחנו קיבלנו פחות או יותר את מה שהיה לנו קודם, אולי מעט יותר, בגלל שבסיבות לעניין הזה אנחנו גם לא ניהלנו זה מלכתחילה, אנחנו דרשנו את זה ואנחנו קיבלנו התחייבות על העניין, אין שינוי דרמטי. בעצם מבחינתנו זה סטטוס קוו של התפקידים שהיה קודם. היה לי את ועדת הכספים, היה לליצמן את משרד הבריאות שהוא ביקש לעבור למשרד השיכון. אין בעניין הזה שוני דרמטי. עם זה התחלנו ואת זה קיבלנו. בניגוד לימינה שהם דרשו על מספר מנדטים פחות מה שלנו, דרשו הרבה יותר תפקידים, הרבה יותר שרים ממה שהם מדברים, וזה התחיל לא טוב. אבל צריך לעשות, צריך לעצור כאן. יש עכשיו עד יום ראשון צריך להגיע לפתרון, להיות ריאלי ולהצטרף לקואליציה ולחזק מחדש את גוש הימין.
ואמרת משפט מקודם, אני בקשר עם ראשי ימינה, כי בנט אמר שאין מסע ומתן, אתה בעצם חושף שיש מגעים שמתנהלים מתחת לפני השטח.
יש, זה לא מתחת לפני השטח, אני מדבר עם ראשי ימינה, מקודם דיברתי גם כן, ואנחנו...
על דעתו של ביבי? על דעתו של ביבי אתה מדבר איתו?
לא, אני מדבר עם אנשים, אני מדבר על דעתו של ביבי, אני מדבר על דעתי.
אבל אתה נחשב לאדם שמקורב לראש הממשלה.
נכון, נכון, וראש הממשלה אומר שהוא רוצה שהם יצטרפו.
זאת אומרת, העיקרון קבוע, אז רק שאלה...
מעניין מאוד, רגע, יעקב, בוא נשמע, כן.
אם הוא היה בא ואומר, אם ביבי היה בא ואומר, אני לא רוצה את ימינה, אז אני הייתי צריך לקבל החלטה לעצמי, האם אני מדבר איתם, כן או לא, הרי אין לזה תועלת, הוא אומר את ההפך. הוא אומר, אני רוצה אותם, לא רק שאני רוצה אותם, הוא גם התקשר לנפתלי בנט ודיבר איתו בטלפון, ואני מנסה לתרום את חלקי בעניין, כמו חבריי אגב, ואנחנו בעמדה אחת בעניין הזה.
יכול להיות שאתם מאוד רוצים את ימינה, כי אתם לא רק גוש דתי, אלא פשוט עושים קצת שקט, שבצלאל סמוטריץ' לא יגיש לכם כל יום שני הצעת אמון על עבודות במחלף הרכבת בבית ינאי. הנה ראינו את סמוטריץ' היום כבר בדק את ההסכם הקואליציוני ומצא שהסטטוס קוו לא מופיע בקווי היסוד של הממשלה. זאת אומרת, ימינה אומרת לחרדים, אם אתם לא תפעלו להכניס אותנו, מצפה לכם אופוזיציה מאוד מאוד קולנית. האם זה מה שמדיד שינה מעיניך?
אני, ודאי שלא לא נעים שמדברים נגדך ואתה באופוזיציה וכשאתה נמצא בעשייה ואתה נמצא בקואליציה, נכון, זאת לא הסיבה. אני גם לא מתכוון לנהל ויכוח עם ימינה, זה לא יהיה. אבל אם נגיע למצב כזה, אז אני לא צריך לדבר על סטטוס קוו, אני יכול לדבר על דברים הרבה יותר חמורים שהם עשו, ואני לא מתכוון לעשות את זה, לא ניכנס לעניין. לא, אני לא חושש, אתם בוודאי שניכם יודעים, שאני לא חושש מזה שיגידו שאנחנו לא דואגים לסטטוס קוו, שאנחנו לא דואגים לנושאים החשובים לנו. זה לא זה הבעיה, אנחנו סבורים, אנחנו היינו די מרכזיים בעניין הזה של הקמת הגוש הדתי, הגוש הימני, ואני רוצה שזה יימשך. אני חושב שזה טובת נתניהו, אני חושב שזה טובתנו. אני יכול לפרט גם בהרבה מאוד תחומים והרבה מאוד דברים. לא העניין הוא שיתקפו ויגידו, בסדר, לא נוח, לא נעים, אבל לא זאת הסיבה העיקרית. הסיבה העיקרית זה שהגוש הזה הוכיח את עצמו וצריך להמשיך בו.
בוא נדבר על התכנים. אתם אין ספק שיש לכם הישגים יפים מאוד הסכם הקואליציוני הזה. יש נושא אחד אבל שנשאר פתוח, וזה חוק הגיוס. צריך להודות יעקב בכנות, שאתה, רב גפני, מההתחלה אמרת שקשה להכניס את פסקת ההתגברות, היית נגד מההתחלה, אבל בסוף זה לא נכנס, ואנחנו כבר יודעים שהיועץ המשפטי כמעט בוודאות יפסול את החוק הזה, הוא יגיד שהחוק הזה לא חוקתי, יגיע לבגץ, הוא ייפסל. ואין לכם עכשיו את התמך הזה של פסקת התגברות. אז אנחנו טוב, שוב נגיע.
א', כן. לגבי היועץ המשפטי ולגבי בגץ, לגבי כל מה שזה נראה, אנחנו מגישים את החוק מיד אחרי הקמת הממשלה, ואנחנו פועלים ביחד, יחד עם אריאל אטיאס, ויחד עם החברים אצלנו, אנחנו פועלים בזה, זה כבר כמעט היה מוכן להצבעה, או בעצם להחלטה שהחוק הזה עובר, לפני שהתחילו מערכות הבחירות המשונות האלה שעברנו אותם, היה עם הסכמה של מועצות גדולי התורה, ויש לנו דרך בעניין הזה שאני כמובן לא אפרט אותה, היא צריכה להיות בוועדה, היא צריכה להיות אחרי ששר הביטחון, שהוא רמטכ"ל לשעבר, אני מדגיש את זה בכוונה, הוא יגיש את החוק הזה, אנחנו נקיים את הדיונים האלה בוועדה, מי שייצג אותנו שם, גם את ש"ס וגם את יהדות התורה, ואני מאוד מקווה שזה לא ייפסל בבגץ, והיה אם זה ייפסל בבגץ, אני מאוד מקווה שלא, בכל אופן מגישים את זה.
והיה אם כן.
עם רוב גדול, ועם רמטכ"ל לשעבר שהוא שר הביטחון, והוא אומר שזה יהיה לצורכי הצבא, לא משנה, כל מה ש...
זה מעניין, אתה אומר כשיש שני רמטכ"לים שאומרים אנחנו בעד ויודעים מה צרכי הצבא, יכול להיות שגם התוצאה תהיה שונה.
אני אומר גם על השאלה הזאת, והיה אם בג"ץ יפסול את זה, אנחנו חיים כאן במדינה, כל השנים האלה. אנחנו חיים באלף ואחד נושאים, בוודאי בנושא של הגיוס, אנחנו חיים כל הזמן עם המציאות הזאת שבג"ץ פוסל, ואנחנו ממשיכים הלאה, ואנחנו מביאים עוד חוק, ואנחנו יודעים שהמטרה המרכזית היא שלומדי התורה יוכלו ללמוד, לא יהיה אחד שרוצה ללמוד תורה ולא יוכל. זה המטרה, זה היעד. זה שבג"ץ מתערב בעניין הזה, זה דבר חמור מאוד, זה נושא אידיאולוגי, ואני מקווה שאנחנו נוכל להתגבר על זה. אנחנו במשך 17 שנה או יותר כבר.
מ-2000, משנת 2000 בעצם, מאז שהחיבו לרצות חוק טל, כן?
כן, אנחנו עומדים, 20 שנה, אנחנו עומדים במתקפה של בג"ץ, שהוא מתערב בעניין הזה של נושא אידיאולוגי ציבורי מהמדרגה הראשונה. אנחנו הולכים לבחירות, ואנחנו אומרים לציבור הבוחרים, תדעו שבין יתר הדברים אנחנו רוצים לדאוג לכלל ישראל, אנחנו רוצים לדאוג לכל המגזרים, לכל החברות שיש בה, במשק, שיש בחברה הישראלית, אבל אנחנו רוצים לדאוג ללומדי התורה, ואנחנו נלחם על זה שמה שהיה מאז קום המדינה יימשך הלאה. אנחנו אומרים את זה, אנחנו הולכים לבחירות, אנחנו מקבלים את הקולות שאנחנו מקבלים, גם אנחנו, גם ש"ס, אגב, גם וגם ימינה, הם גם אומרים את אותו דבר, גם להם יש מוסדות וישיבות וכו', ואנחנו עם זה באים, ולא יכול להיות שבג"ץ מתערב בזה, אבל אם הוא יתערב, אנחנו עושים את כל הפרוצדורות האפשריות על מנת שהחוק הזה יעבור ולא ייפסל על ידי בג"ץ.
אני רוצה לסיים איתך בנושא אחר שעמד על סדר היום השבוע, זה הסיפור של מירון. מצא חן בעיניך מה שקרה שם, ההתנהלות הזאת שרבנים ואדמורים וכל מיני אנשים שבאמת רצו לבוא להתפלל לא עלו, אבל מצד שני ראינו כל מיני אנשים אחרים, זמרים, בדרנים, סוחרי נשק, אנשים שכן הצליחו לעלות. אהבת את זה?
לא, אני לא אהבתי בכלל את העניין הזה. אני יודע כמה חשיבות יש לעמך ישראל, כמה יש להם חשיבות לעלות בל"ג בעומר למירון. אני יודע, אני גם נתתי הרבה כסף, גם בתפקידי כיושב ראש ועדת הכספים, למירון. אני גם עשיתי, בשעתו הייתי סגן שר הדתות, את המחיצה בין גברים לנשים במירון. תרמתי תרומה רבה מאוד לעניין הזה, ואני יודע את החשיבות של הנושא. עכשיו, יש את הנגיף קורונה, שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שזה יעבור, אבל אני, כמו ההוראות שאנחנו מקבלים מהרבנים, כולם, בכל קבוצות האוכלוסייה, להישמר מהעניין הזה, והמציאות הזאת במירון בל"ג בעומר יכול להיות מקור להדבקה חס וחלילה, וזה היה נושא שהיה צריך למנוע אותו. אני השתתפתי בישיבה שבה אנחנו ביקשנו וקיבלנו שיהיו כמה הדלקות שם במספר אנשים מצומצם יותר, ואחרים לא יבואו. עכשיו בהדלקות האלה יבואו רבנים, אדמורים וכל מה שאנחנו מדברים בעניין הזה, וזאת הייתה החלטה, ואחרים לא צריכים לבוא. אני קראתי לחבריי חברי הכנסת, מבלי לדבר על מישהו ספציפי, אלא לדבר על כולם. אנחנו צריכים להראות דוגמה לאנשים שרוצים לעלות למירון. זה בנפשם לעלות למירון. פתאום הם רואים שכל מיני חברי כנסת מנצלים את העובדה שאי אפשר להגביל את חופש התנועה של חברי הכנסת, והם עולים למירון. אני חשבתי שמן הדין זה שאנחנו נימנע מהעניין עם כל החשיבות העצומה בעלייה למירון. אחרי זה ראיתי, אבל זה כבר לא הייתי מעורב, אחרי זה ראיתי שסתם כל מיני כאלה מאחרים או כל מיני דוברים למיניהם שפתאום הם עלו.
לא הדוברים שלך, אתה אומר. לא הדוברים שלך.
טוב. לא, 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 לא. ואני, ביקשו ממני שאני אצא גם נגד זה. לא רציתי, אני לא זה ש...
אסיים עם משהו ששמעתי היום מגורם בלשכת ראש הממשלה יעקב, שגם אתה מכיר, שאמר לי, גפני הוא המרוויח הגדול מכל מה שקרה כאן, כי היו לו עכשיו איזה כמה שבועות טובים של חופש, מה שנקרא אצלנו בין גברה לגברה, בין ועדת הכספים א' לוועדת כספים ב', אז הנה נתנו לך עוד 3 ימים של חופש. רק תנצל אותם עד יום ראשון, אחר כך זה כבר בפול גז אצלך.
אני עובד כל הזמן, מי שאמר את זה במשקת ראש הממשלה טועה, אבל בסדר, לא נורא, אני באמת לא יכול, ואני...
מתכוון לפרגן, נו.
לא, בסדר, אני מכבד את יושב ראש הוועדה הזמני, את עודד פורר, ואנחנו במערכת היחסים האישית, אנחנו מתנהגים אחד לשני בסדר. ואת מה שאני יכול לעזור לאנשים במהלך התקופה הזאת אני עושה, ואני לא נח על זרי דפנה. נכון שבינתיים אני לא יושב ראש הוועדה, וזה עכשיו ממשיך הלאה.
כן, הרב גפני, נאחל לך הצלחה בקדנציה הזאת, נאחל גם שהקדנציה הזאת תהיה ממושכת ככל שאפשר, כי כבר עייפנו מסבבי בחירות.
נכון.
תודה רבה לך, הרב גפני, ושיהיה לך שבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה לכם.
אנחנו יוצאים לפרסומות, יישארו עמנו, יהיה מעניין.
עכשיו איתכם, פילפוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום. יש לכם שיר מקפיץ, מרגש, שמח או מרקיד? נראה אתכם שרים. כל חי ודוריטוס מחלקים לכם פרסים מדליקים. עלו לשידור בתוכנית זמן אוויר. שירו לנו את השיר ותוכלו לזכות בפרס מתנת דוריטוס. בנוסף, תגלו איך אפשר לשיר וגם לזכות מדי יום בערכת קריוקי מקצועית למרפסת. זמן אוויר עם מנחם דוקר. כל יום בשתיים, כאן בכל חי.
כדי לעשות את הצעד הראשון שלך באקדמיה, תסמוך על המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 32-39.
נלחמים בנגיף קורונה, יחד ננצח. עצמאים, הפעימה השנייה של המענק יוצאת לדרך, חלק מתוכנית הסיוע למשק בסך 80 מיליארד שקלים. הפעם תוכלו לקבל מענק עד 10,500 שקלים. תקרת הזכאות הועלתה להכנסה חייבת של מיליון שקלים בשנה, וכוללת שכירים בעלי שליטה. שימו לב, מענק זה מיועד גם לזכאי הפעימה הראשונה וגם למבקשים חדשים. ייכנסו לאתר רשות המיסים, בדקו את זכאותכם, הגישו בקשה ותקבלו את המענק בקליק. משרד האוצר, רשות המיסים ומשרד ראש הממשלה.
אני צריך שתהיה לי השמחה, ובפרנסה תשרה הברכה. אני צריך נחת וגם ריאות מובטחת.
כשצריכים פשוט מבקשים. יום רביעי, חבב בייר, זה הזמן לבקש ולהתברך. כבר יותר מ-70 שנה, הצדיק רבי שלמה מזוויל מתחנן שיפתחו שערי שמיים עבורנו. מחייגים עכשיו לישיבתו של הצדיק. 1-800-35-35-60 ורואים בעזרת השם ישועות. 1-800-35-35-60.
תלפן ודאי את זכויותיך בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. החברה המרכזית למימוש זכויות. כוכבית 5-700. כוכבית 5-700. פתיחת תיק חינם.
השבוע המחשמל של השנה הגיע. חגיגת מוצרי החשמל של ישראל לשבוע אחד בלבד. 24% הנחה על מאות מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. נותרו עוד יומיים בלבד. אז במקום לקנות סתם, כנסו לחנויות ולאתר. כפוף לתקנון.
שלום, אני נון. בן 17 מנתניה, לומד בישיבת מגדלו. היום אני אומר תודה לאבא. תודה שהאמנת בי. התאמת לי כיתה קטנה ותוכנית לימוד פרטנית. עצמת לי חונך, דאגת ואהבת אותי ככה, איך שאני. עם תעודת בגרות ויכולות למידה, העתיד שלי יציל מתמיד. תודה לרב גרוסמן, האבא שלי ושל כל ילדי מגדלו.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן. אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת, עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרבו הרבה נחת.
נרשמים היום, מטיבתא מגדלור, 072-213-2777.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בחשרות המעודרת של הרב לנדה, ועכשיו במבצעים חמים במקום, להזמנות 03-574-6601. פיצפון, איכות ושירות, זה אנחנו. 03-574-6601.
נתיב פיתוח, מובילים את הבנייה כבר 30 שנה.
נתיב פיתוח ממשיכה להוביל את תנופת הבנייה בכל רחבי הארץ, ועכשיו היא פרויקט נתיב ברמה ברמת בית שמש ד'. הבנייה עולה קומה, קונים דירה והמימון עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 80-82, כוכבית 80-82.
נתיב פיתוח.
אופטיקה אלפרין, ניצחנו יחד בזכותכם את הקורונה. ועכשיו, מבצע עצמאות, 72% הנחה באופטיקה אלפרין על כל המשקפיים. כפוף לתנאי המבצע.
תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב בתבונה. מעוניינת? הגעת למקום הנכון. תבונה. לימודי תואר לבנות, מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מגוון רחב ומותאם של מסלולים. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב, בתבונה, בשילוב לימודי קודש והווי חברתי. לפרטים ולהרשמה, כוכבית 3463, כוכבית 3463.
חדשות JDN, הכי מעודכן, הכי מעניין, והיחיד שמאושר לגלישה בכל הסינונים.
אתה נוסע עם ילדים, יש לך רישיון? בעיות משמעת, חוסר ביטחון, בעיות בלימודים? עוצרים אתכם יותר מדי שוטרים בחיים? ארגון אתגרים בחינוך מביא עליכם את הקורס המוקלט רישיון לחנך. מאת הרב אברהם ברזילאי, הכשרה הורית מרתקת מהמסד ועד התפחות. חייגו כעת והנפיקו לעצמכם רישיון לחנך, 077-405-2003. הקורס מוכר גם ללימודי תעודה, אתגרים בחינוך, עם העיניים לאתגר הבא.
אתם או ילדיכם סובלים מחרדות או דיכאון עקב המצב? בראשון הקרוב תתארח באולפן דוקטור נתנאל מהמרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center ותשיב לשאלות המאזינים בנושא התמודדות עם חרדות, דיכאון ועוד. יום ראשון הקרוב ב-10 בבוקר, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
חזרנו מהפרסומות ואנחנו עוסקים בענייני היום והשעה הבוערים של השבעת, אי השבעת הממשלה. איתנו על הקו חבר הכנסת מתן כהנה.
ערב טוב יעקב.
ערב טוב. בוא נפתח ישירות במה ששמענו הרגע מחבר הכנסת משה גפני. אומר בשעה האחרונה אני בקשר עם ראשי ימינה, ואנחנו מבינים ממנו שזה על דעתו של ראש הממשלה, לא הכחיש את זה, כדי לנסות עד יום ראשון להכניס את ימינה לתוך הממשלה. מה אתה יכול לספר לנו על המגעים שמתנהלים ממש עכשיו מאחורי הקלעים?
תשמע, לפני 40 דקות שמענו את כולנו, את נפתלי אומר בקולו שאין כלום, לא היה כלום, לא יהיה כלום, זה ספין של הליכוד כדי לנסות להרגיע את הרוחות בתוך המפלגה, לנסות לגרום לחקים הממורמרים בתוך הליכוד להסכים להצעות שנתניהו מציע להם, מתוך מחשבה שאוטוטו תכף הכל נסגר והוא סוגר איתנו. קשקוש בלבוש, לא היה ולא נברא, נתניהו לא רוצה אותנו איתו, וככה זה היה וככה זה נשאר.
כשאתה אומר לא רוצה איתנו איתו, אני רואה שהבדלים לא כל כך גדולים. זאת אומרת, הוא היה מוכן לתת את החינוך, אבל לא את הבריאות, אלא איזה תיק פחות. אז כל מה שמפריד ביניכם לבין נתניהו זה תיק הבריאות, זה מצדיק את הפער וההתקפות החריפות. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא לא רוצה אתכם, לא פשוט נתן לכם פחות ממה שאתם חושבים שמגיע לכם.
ממש, ממש, ממש לא. המסך עלה מעל הקווי היסוד של הממשלה השמאלנית הזו. אין פעם אחד שמוזכרת את המילה יהודה ושומרון, את הגליל והנגב הוא מזכיר, ברור, זה חשוב, מודים בזה, אבל את המילה יהודה ושומרון הוא לא מזכיר, שלא לדבר על החלת ריבונות, אין שום כלום. תקשיב, זה הולך להיות ממשלת שמאל, איך נכנס שכזאת ממשלה? מה נעשה בה? הוא לא ייתן לנו שום דרך להשפיע על הממשלה הזו. זה לא קשור לתיקים. זה פשוט לא רלוונטי.
כן, אבל כולנו יודעים שאם היה עכשיו תיק הביטחון לבנט, או אפילו תיק בכיר פחות, אבל תיק משמעותי, הייתם בפנים. בסדר, זה השיח שאתם צריכים להשמיע. רק השאלה שלי, האם תשמיעו שיח בהתאם גם כלפי הנושאים האמוניים הדתיים? זה בסוף מה שמפחיד את חברי הכנסת החרדים. גם שם יש לכם מה לומר.
אבי, אני רוצה רגע שתבין שדרך תיקים זה הדרך להשפיע. הרי תראה כמה בצלאל סמוטריץ' וכמה שר בנט עשו דרך התיקים שהם היו בהם. הרי אף שר ביטחון לא בנה שכונה בחברון ובאפרת והנגיש את מערת המכפלה וכו', ואף שר תחבורה לפני כן כמו סמוטריץ', שלא דבר על דברים הכלל ארציים שהוא עשה, אבל השקיע בתשתיות ביהודה ושומרון. אפשר דרך התיקים האלה לעשות פליים גם לטובת עם ישראל כולו וגם לטובת עניינים מגזריים. ובנימין נתניהו פשוט לא מוכן, הוא לא רוצה שהשותפים שלו יהיו שותפים שחושבים בראש גדול. הוא מעדיפים אותם ראש קטן, מתעסקים במגזר שלהם, בדברים הקטנים שלהם, ותעזבו את הדברים הגדולים לנתניהו. ואנחנו לא כאלה, לא מוכנים להיות שם, זהו.
אבל הנה, הוא עשה בעצם לכם, בוא נגיד, אנחנו עוד לא יודעים מה קרה עם זה, הוא הצליח לפרק את כחול לבן, אחר כך הוא פרק את העבודה גשר מרץ, ועד לפני שעתיים דומה היה שהוא גם הצליח לפרק אתכם, כי הוא לקח את הרב פרץ, עכשיו אנחנו שומעים שיתכן שהוא לא ייתן לו שום דבר. זאת אומרת, הבן אדם עובד לפי סיסטם, אתם לא חששתם שזה יקרה?
יעקב, אני חושב שבכל המערכת הפוליטית, אולי נפתלי בנט הילד שקד, לשני אנשים שמכירים את בנימין נתניהו, הכי טוב מכולם. ולכן אנחנו את השפה של נתניהו הבנו עוד כבר לפני שלושה שבועות, שהוא כאילו נהיה לי נסע ומתן, אבל בעצם לא היה שום מסע ומתן עם נתניהו. ולצערי נתניהו החליט שהוא מפרק את הגוש, הוא הרגיש שהגוש עשה את שלו, אז הגוש יכול ללכת, והוא מבין שבעוד שנה וחצי הקדנציה של הקרוס שלה נגמרת, הסיפור של הקרוס שלה נגמר, ולכן הוא מרגיש שהוא יכול לזלזל בציונות הדתית, ואנחנו מבינים את זה, ואני מקווה שגם הציבור שלנו עכשיו מבין את זה, ויהיה לזה השלכות.
אבל תשמע, אי אפשר להתעלם מזה שגם בנט הרי הוציא את משרד הביטחון, הוא לא הוציא את זה בצורה של מסע ומתן, הוא ביבי הרגיש שהוא סוחט אותו, ובסוף, בוא נשים רגע את ימינה בצד ואת הליכוד בצד, בסוף זה עניין אישי בנפתלי בנט ואילת שקד, לבין ביבי ושרה נתניהו. זה לא עניין אמוני, זה לא עניין אידיאולוגי, אנחנו יודעים שזה הסיפור, אם היה מתן כהנה בראש ימינה, אז הייתם היום בוודאות בפנים. אז בסוף אתם סובלים, אתה יודע מה, אני אגיד כולנו סובלים, כי אני חושב שזה אובדן, ושמענו גם את גפני, חבל באמת למחנה הדתי האמוני כולו, אבל בסוף זה אגו וסכסוך אישי בין שני האנשים האלו.
אבי, אני כבר שנה וחצי בורח מלהתעסק בפסיכולוגיה של שוכני בלפור, ואני גם לא מתכוון לעשות את זה עכשיו. אני אחזור שוב ואומר, נתניהו פשוט מעדיף את השותפים שלו קטנים וצייטנים, ואנחנו לא כאלה, לא נפתלי בנט, לא אילת שקד ולא סמוטריץ', וזהו, ולכן הוא מעדיף.
קטנים אתם כן, זה הבוחר אמר את דברו, אבל אתם לא צייטנים.
אתה יודע מה, אני מקבל את התיקון שלך, אתה צודק. זה התוצאה, זה פשוט התוצאה שלי.
יכול להיות שאתם נמצאים, אני רוצה פה טיפה להרחיב את העירייה, יכול להיות שנתניהו אומר לעצמו, רגע, ציונות הדתית היא באמת, היא מלח הארץ, היא 20% בערך מכלל התושבים, אבל היא רק 6 מנדטים. אז יכול להיות שהוא אומר, אני מייצג, או האנשים שלי, חוטובלי ואלקין, מייצגים לא פחות טוב את המגזר הדתי-לאומי מאשר המפלגה שאומרת רשמית שהיא עושה את זה. יכול להיות שגם הבוחרים שלכם חושבים כך, כי אחרת הייתם צריכים להיות בחינת חלקכם היחסי באוכלוסייה בין 12 ל-15 מנדטים. הייתם פעם כבר 12.
לכן הוא ירק לאדלשטיין בפנים. כן, בבקשה.
יעקב, מה שאמרת עכשיו זה בדיוק מה שקרה. בדיוק מה שקרה. הרי, נכון, יש לא מעט מהציבור של הציונות הדתית והימין האידיאולוגי, שבטבע שלו היה בוחר לנו, אבל הפעם הוא קרא לקריאות הגבל בצילו של ביבי, ורץ להציל אותו. וכי ביבי הבטיח הרים וגבעות, הבטיח החלת ריבונות, הבטיח ריצון מערכת המשפט, הבטיח. אנחנו אמרנו לציבור, אמרנו חברים, תצביעו לנו, תקבלו גם ביבי וגם ימין. ומה שקורה עכשיו זה בדיוק מה שאמרנו, הם קיבלו ביבי, אבל ביבי בראשות השמאל. אבל לצערנו, ביבי הצליח לשכנע אותם שהוא חייב עכשיו שיעזרו לו. והנה, יש לנו, נכון, ביבי ראש ממשלה, אבל של ממשלת שמאל.
אז יש לכם עבודה בשנה וחצי עד שהוא מסיים את החצי קדנציה שלו, לשכנע את הציבור שלכם שאתם אלה שבאמת יכולים לייצג אותו, כי כל מנהיג אחר שיעמוד בראשות הליכוד לא יוכל לבוא שוב פעם בצעקות גוואלד, איראן, ארץ ישראל בסכנה. אתם מחכים בעצם ליום שאחרי נתניהו.
אנחנו בכל מה שנתניהו יפשל ויפעל לא למען האינטרסים של ארץ ישראל, של תורת ישראל, של עם ישראל, אנחנו נהיה שם כדי להציב אלטרנטיבה, ואני אומר כן, אפילו אולי להפיל אותו, כי אם הוא יפעל נגד מדינת ישראל, אם הוא יעשה איזה משהו שאך ירמוז שאולי תקום בו מדינה פלסטינית, נעשה כל שנוכל כדי להפיל אותו, ואם הוא יפגע בקודשי ישראל גם.
אבל הוא הולך למשהו שלא היה לימין מעולם, את העניין של הסיפוח. אתם לא תוכלו לעמוד מנגד ברגע ההיסטורי הזה? מה, קשקוש אמרו גם על השגרירות לירושלים ועל רמת הגולן, ותראה איזה הישגים הוא הביא.
אבי, אני אומר לך, אתה יודע מה, ותקליט את זה. אם בנימין נתניהו יביא החלת ריבונות, כמו שהוא הבטיח, על כל ההתיישבות ביהודה ושומרון, תאמין לי שנהיה שם לא רק כדי למחוא לו כפיים, אלא כדי לחזק אותו ולקדם את הדבר הזה. אבל צריך בשביל זה נס גלוי. הרי תשמע, כבר עכשיו אנחנו מתחילים לשמוע זמירות, התאריך לא קדוש, צריכים הסכמה של זה, צריכים הסכמה של זה, בקווי היסוד של הממשלה אין על זה מילה, אפילו את המילה יהודה ושומרון הוא לא הכניס פנימה. נו באמת, ממשלה שלא מכניסה את המילים יהודה ושומרון לקווי היסוד שלה, גם תתחיל ריבונות על ההתיישבות ביהודה ושומרון, זה הרי בדיחה.
חבר הכנסת מתן כהנא, אני מהטון שלך ומהטון ששמענו את הנאום של בנט, אני בטוח שאתם תהיו אופוזיציה
על מתן, מצוינת. מתן היה מפקד טייסת, בטון שלך נשמע שאתה הולך עכשיו להפציץ מהאוויר באופוזיציה הזאת.
אני
מלא לזה, אנרגיה.
הפתחת שטיח. טוב. אנחנו נאחל לך בהצלחה,
מתן, תודה רבה.
אופוזיציה חזקה.
תודה רבה. תשמרו על קודשי ישראל, על קודשי ישראל.
בעזרת השם, תאמין לי שאנחנו רוצים.
שבת שלום, תודה רבה.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת קרעי מהליכוד.
ערב טוב.
ערב טוב לך, חבר הכנסת שלמה קרעי. אתה שמעת את הדברים האחרונים של חבר הכנסת מתן כהנא שהיה איתנו?
כן, אתה יודע, זה
מבטיח לכם אש בגופרית, הפצצות מהאוויר והתקפות בנושא ימין ונושא דת. ידעתם
כזה אופוזיציה,
איזה אופוזיציה מכינים לכם?
זה כל כך מופרך שרק לפני כמה חודשים בנט ושקד רצו לשבת בממשלה עם גנץ, לפיד ומרץ בכלל, והיא הייתה ממשלת ימין. אבל ממשלת ימין בראשות נתניהו שהולכת להחיל ריבונות על חבלי ארץ נרחבים, היא הופכת לממשלת שמאל כאשר לא מקבלים את הג'ובים שמספיק טובים להם. אז כמו אז, ככה היום גם, אין אידיאולוגיה ואין ערכים, הכל תמורת נזיד עדשים.
אבל בסוף הם מייצגים ציבור דתי-לאומי גדול, ואי אפשר להתעלם מזה שהם היו חלק מהבלוק והלכו עם ביבי עד הסוף, אז מה הבעיה לתת לו איזה תפקיד קצת יותר בכיר? הרי אם זה לא היה בנט עם סיפור האגו שלו מול ביבי, הם היו מקבלים את זה. אז בסוף יוצא שהגוש כולו מפסיד בגלל מאבקי האגו של נתניהו.
אז קודם כל הם קיבלו תשלום במזומן תמורת הנאמנות, בנט קיבל את שר הביטחון כדי שלא יערוק לצד השני, אז חשוב לזכור גם את זה. ודבר שני, הצעה שהם קיבלו היא הצעה מאוד נדיבה, הרי אי אפשר לתת לחברה אחת בקואליציה את כל מה שהיא רוצה, ושאר היתר החברות שס וג' וגם חברי הליכוד שישארו בסוף ייהנו משאריות ויהיה זה פשוט דברים שלא קורים.
אנחנו רואים כמה קשה לו שממשלה להסתדר עם מה שיש לו. אז אם יקחו לו עוד, אז לא יהיה לו בכלל מה לתת לליכוד.
כן, אבל לא זאת הסיבה. אם ימינה יכלו לקבל את ההצעה שהם קיבלו, והיינו מסתדרים, אנחנו כמפלגת שלטון, בסופו של דבר לטוב ולרע, נהנים מהעודפים, מהעודף שנשאר מיתר המפלגות בקואליציה או בגוש, במקרה שלנו. ימינה החליטה לא לקבל, וחבל, הם באמת חלק אינטגרלי מגוש הימין. לצערי, בכיוון שיש שם כמה ראשים וכל אחד רוצה את התפקיד שלו, אז זה לא קורה, ובסדר, יכול להיות שבהמשך הם יצטרפו, בינתיים אנחנו יכולים להסתדר.
אתה יודע מה, לא מסתדרים איתם זה בסדר, אבל למה לפרק אותם מבפנים, מכזאת צורה, לסחוב להם את הרב רפי פרץ, לסכסך ביניהם? מלך שזה היה בכחול לבן לא הייתה ברירה, וגנץ באמת רצה. אבל יש טעם נפגם, אתה יודע מה, גם לכולנו יש חברים ומשפחה דתית לאומית, אנשים לא אוהבים את זה, מה אתה מסכסך לנו בתוך הבית? לא הסתדרת, נשב באופוזיציה, לבוא, לקרוע, לסכסך, לתחבל, למה?
הרב רפי פרץ הוא אדם עצמאי, הוא איש, מה שנקרא, ילד גדול, וצריך שניים לטנגו. זה שהרב רפי פרץ מגיע לזה, זה לא אומר, אתה יודע, זה הוא בעצמו רוצה את העניין הזה, זה לא שבאים ומתכננים אליו, תבוא בבקשה. הוא מגיע, שואל מה מציעים לי, אמרו לו, זה כך וכך, זה מה שיש. והנה גם עכשיו הוא לא מוכן להיכנס אם לא נותנים לו את השר לענייני ירושלים, לפי הפרסומים. אז אתה יודע, זה בא מהצד השני, זה לא רק, זה לא דברים שראש הממשלה בא ומנסה לפרק חבילות. הרב רפי פרץ, הוא שייך לבית היהודי, זה מפלגה שעומדת בפני עצמה. וההחלטה שלו, המקצועית, האישית, הערכית, היא שצריך להקים את ממשלת האחדות הזו, ולשבת באופוזיציה עם ליברמן והמשותפת ולפיד, זה בטח לא הדבר שהימין והציונות הדתית צריכים אותו. והוא החליט לעשות מעשה ולקום ולנסות להיכנס. אם הוא ייכנס בסוף או לא, זה שוב, זאת החלטה שלו. את ההצעה הוא מקבל כמו כל מפלגה ציונית שבאה ומנסה להצטרף לאותה ממשלת אחדות. אנחנו לא חוסמים את הכניסה בפני אף אחד, כמו ההצעות שבנט ושקד גם מקבלים. ושוב, ההחלטה היא בסופו של דבר בידיים שלו, של הבית היהודי.
חבר הכנסת קרעי, שומעים אותנו גם כדי הרבה מאזינים דתיים מולים שואלים, אם ימינה תהיה באופוזיציה, מי ייצג את האינטרסים של המגזר הציוני דתי, שהוא מגזר גדול וחשוב בממשלה הזאת?
אז קודם כל, אני הייתי שואל, איפה באמת ימינה, בנט ושקד, ייצגו לאורך כל השנים את הציונות הדתית? איפה אני שומע כל הזמן מקבל על הורים שמשלמים שכר לימוד מטורף ועזוי באולפנות וישיבות תיכוניות? איפה הטיפול שלהם כל השנים האלה? איפה התודעה היהודית שיצאה מצהל וכשבנט היה ויכל לשנות את זה? איפה היו בנט ושקד עם הציונות הדתית כשהם פרקו את הבית היהודי לפני שנה? ויבדו לנו 4 מנדטים לגוש הימין. זה, בוא לא נגיד שרק ימינה מייצגים את הציונות הדתית. בליכוד יש אנשים מהציונות הדתית, דתיים לאומיים, תורניים, כמוני וכמו חבריי, שמייצג בהחלט את הציונות הדתית. הליכוד היא בית לכל המחנה הלאומי, כולל הציונות הדתית. ומוזמנים לפנות אליי, אותם מאזינים שאתה מדבר עליהם, אם יש להם בעיות מסוימות, ובהחלט אנחנו נשמח לקדם, ואנחנו מקדמים דברים כאלה ועוד נקדם בעזרת השם.
מה שאתה אומר בעצם זה שיתכן שעבר זמנם של המפלגות המגזריות, למעט החרדיות שהן פן בפני עצמו, יכול להיות שבאמת הליכוד כתנועה רחבה יכולה גם להכיל בתוכה גם את אנשי ימינה. לא החקים כמובן, כל אחד עם האגו שלו, אבל ברמה הכללית אולי באמת אין צורך במפלגה דתית לאומית יותר.
בהחלט, ויתרה מכך, הרי המפלגה שבנט מנסה לייצר כאן, אפילו הם שמו את הילד שקד, שהיא לא דתייה לאומית תורנית, בראש המפלגה שלהם בספטמבר. אתה רואה שמנסים כאן לייצר איזשהו צל דהוי של הליכוד בתור מפלגת נישה. זה משהו שלא עובד, זה איזשהו אנדרוגינוס כזה. אני חושב שבהחלט המקום של הציונות הדתית הוא בתוך מפלגת השלטון, בתוך הליכוד שמייצגת את כל המגוון של המחנה הלאומי. יש מספיק חברי כנסת דתיים, תורניים, לאומיים בתוך הליכוד שיכולים לייצג בכבוד ובאמונה את הציבור ואת הדרישות ואת האינטרסים שלו, ויכול להיות שבאמת הגיע הזמן.
אז תם זמנה של המפד"ל ההיסטורית? אתה אומר בואו תשתלבו בליכוד, זה בעצם היעד שלכם היום אחרי שראיתם שימינה בורחת לכם ברגע האחרון? להוכיח בקדנציה... אני אומר, היעד שלכם היום להוכיח בקדנציה הקרובה שהציבור הדתי-לאומי יכול להשתלב בליכוד ותם זמנה של המפד"ל ההיסטורית?
תראה, זה לא יעד שהגדרנו לעצמנו, כי אנחנו עדיין קוראים לימינה להיכנס, אנחנו לא מנסים כרגע לפרק אותה, אבל בהחלט, אם הם יתעקשו וישארו בחוץ, אז כן, אנחנו נמלא את כל, נייצג בכבוד ובאמונה את כל המחנה הלאומי, כולל הציונות הדתית, שאני חלק ממנה.
חבר הכנסת שלמה קרעי, תודה רבה לך, ושיהיה לכם בהצלחה בקדנציה הזאת.
תודה וערב טוב.
תודה רבה.
ערב טוב. פרסומות.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום. עובדים על זה, תוכנית מגזין לתעסוקה ופרנסה בתקופה של קורונה. כשהעולם כולו מתמודד עם משבר כלכלי חסר תקדים, כל חי מציגים תוכנית מגזין מיוחדת שתענה על כל השאלות ותעניק את כל המידע שאתם צריכים כדי לדעת להשתלב בחזרה בעולם העבודה. והשבוע על הכנה ללימודים ולימודי מקצועות הבסיס. עובדים על זה, יום ראשון בשעה 21:00 בהגשת אפרים דוד, כאן בכל חי. בחסות מרכזי ההכוון למגזר החרדי, הפזורים ברחבי הארץ, כוכבית 5882. קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד בית של תורה, כוכבית 3118, כוכבית 3118.
ממשיכים בהורדת מחירים ברשת מחסני חשמל. מזגני תדירן, טורנדו, אלקו, קולר ואלקטרה בהנחות ענקיות וגם 5 שנות אחריות על ההתקנה. ממשיכים בהורדת מחירים ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עוד לא התניידתם למסלול הכשר בגולן טלקום? אז איך תקבלו 5,000 דקות ב-16 שקלים ו-90 אגורות לחודש בלבד? כמו ששמעתם, 5,000 דקות ב-16 שקלים ו-90 אגורות לחודש בלבד. התניידו עוד היום בכוכבית 9958 או בנקודות המחירה. ההטבה למתניידים במסלול הכשר ל-6 חודשים. לאחר 6 חודשים, 2,500 דקות.
כדי לעשות את הצעד הראשון שלך באקדמיה, תסמוך על המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. רוצה להגיע לרמה הגבוהה ביותר בלימודים ובתעסוקה? רוצה פרנסה בכבוד במקצועות המובילים ביותר? אנחנו נראה לך את הדרך. זה הזמן לקבל החלטות, להמשיך בחיים שלך. תירשם עכשיו למסלול ברור ויציב. בחר את המכינה בשבילך. מכינה להנדסה ומחשבים, מכינה לסיעוד, מכינה לניהול וחשבונאות. כוכבית 3239. המכינה לאקדמיה, המרכז האקדמי לב. כוכבית 3239.
שלום לכל מי שהצליח להתחבר להרצאה, ותודה לנתיב על השירות המושלם.
רוצים להתחבר לאינטרנט מהיר וגם כשר? חייגו עכשיו לנתיב, וקבלו מגוון אפשרויות ללמידה וחיבור מרחוק לצורכי עבודה, בחשרות בית הדין של הרב ניסים קרליץ. למזמינים נתיב חודש ניסיון חינם, אז בחרו את הנתיב שלכם וצאו לדרך. חייגו עכשיו לנתיב, כוכבית 5365, כוכבית 5365.
כעם ישראל לומד תורה, כשתלמידי חכמים לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא נותן להם חלק.
מקיימים את צוואתו של מרן, ארגון תכלית מזמין את כל בני הגילאים לפתוח את זמן קיץ בבית ולהצטרף למסגרת הלימוד הגדולה בעולם, לעילוי נשמת מורנו ורבנו, הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דרון, זכר צדיק לברכה, לומדים גמרא, משנה וכל מה שליבו חפץ, ומצטרפים להגרלות בשווי עשרות אלפי שקלים. להצטרפות ארגון תכלית, כוכבית 6031. הלימוד לרפואת חולי הקורונה בארץ ובעולם. ניתן למסור שמות לרפואה ולהקדשה, לעילוי נשמת יקיריכם עם אמירת קדיש. תכלית, לתת זה לקבל, מפעלי תורה וחסד.
על מה העולם עומד? על התורה, על העבודה וגמילות חסדים.
כוכבית 6031, זכותו תגן עלינו אמן.
מלאכי האש זה יד עזרה ושולמית. בכל זמן, בכל מצב וגם בקורונה לא מפסיקים את המערכה למען החלשים. לילדי הבית החם חולקו למעלה מ-1,200 ערכות הפעלה לתעסוקה. הערכה כוללת חומרי יצירה, הפעלות מגוונות, משחקים ועוד. תומכים, עוזרים וממשיכים בפעילות הברוכה.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
עכשיו איתכם פילפוליטיקה עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
חזרנו מהפרסומות, עד עכשיו דיברנו נגטיב על כל הבעיות שעושה תעשייה אופוזיציה.
נגטיב, זה מה שהמאזינים אוהבים, לא נגטיב, יאללה, קצת פוזיטיב.
זהו, בוא נדבר קצת על ההישגים של המפלגות.
עד עכשיו דיברנו על ההריסה, בוא נדבר על הבנייה.
על הבנייה, ובתחום הזה אמורות להיות לנו בשורות טובות. קודם כל, מי שלא שם לב, חברי הכנסת החרדים למעשה השתלטו על הכנסת. יש לנו את ועדת הכספים, את הכלכלה, ואת ועדת חוקה. מה שנשאר ועדות חשובות מעבר לזה, זה פנים ושיקון ורווחה. טוב, היה צריך להשאיר גם משהו למפלגות האחרות.
שמע, הגיע ליצמן מאילוץ לתיק השיקון, אבל תראה, יש לו ביד את השיקון, יש לנו אבל גם את הפנים עם מנהל התכנון. זאת אומרת, זה מלא מלא. זה עוד יותר טוב מהתקופה של הטיאס בשעתו. ואני אגיד לך למה, בגלל שלהטיאס היה שר אוצר לעומתי, יובל שטייניץ, שהלך עם הפקידות. והיום יש לנו שר אוצר ישראל כץ, שנושא עיניים להיות ראש ממשלה, והוא יודע שהוא עובר, שהדרך לראשות הליכוד וראשות הממשלה עוברת דרך החרדים.
כן, אבל בוא כדי שנתאים את רמת הציפיות של המאזינים שלנו, מה שהולך להיות. נכון, ישראל כץ יהיה באמת אדם נחמד, אין לו שום דבר נגדנו, אבל אנחנו הולכים לקראת משבר כלכלי גדול, יהיה קיצוצים אדירים בתקציב, והמשרד היחיד כמעט שאפשר לחתוך לו בתקציבים, בלי לשתק את המדינה, זה משרד השיכון, אז בוא ניתן
לא, אבל אני חולק עליך. אני אגיד לך למה, בגלל שאם אתה מוזיל את ערך הקרקע, זאת אומרת, הרי עכשיו גם מחירי הדירות ירדו, ואז גם לא תהיה בנייה. ואז המדינה גם מפסידה. אם אתה מוזיל את ערך הקרקע, אתה מקבל בכיס כסף מזומן בצורה יותר מאשר אם אתה משאיר את המחירים על איך שהם עומדים עכשיו.
כן, הזכרת את הטיאס. הייתה לו בעיה אחרת, שאז הורידו את הריבית בצורה דרסטית, והכסף היה זול. היה גם סוג של אינפלציה כזאת. כולם רצו, לקחו משכנתאות ענק, ולכן הוא לא הצליח להוריד את המחירים. לטיאס הייתה עוד קצת בעיה.
אני אומר שהטיאס הצליח.
אני לא יודע, לא ראינו.
לא, הייתה לו עיר שלמה שהוא הקים, רק זה התפקשש.
נכון.
בוא, טוב. היו צריכים להיות פה עשרות אלפי יחיד, כן, נכון.
אני אגיד לך יתרון נוסף שיש לליצמן על פני הטיאס. לטיאס היה שר פנים שהמוטיב המרכזי שלו היה להיות בסדר עם ראש הממשלה. זה לא אריה
דרי. ולא לתת קרדיט לשר השיקון.
בדיוק. ליצמן ודרי נראה לי שיודעים לעבוד ביחד. נכון לרגע זה הם עבדו יפה מאוד בשנים האחרונות.
ולטיאס לא היה את בבצ'יק.
את בבצ'יק.
אל תזלזל בזה, הוא יש לו דלת פתוחה בלשכת ראש הממשלה.
כן, אז אתה אומר שלא רק, לא רק נתניהו...
הוא לא צריך טופס 4 כדי להיכנס אליה, כן.
אגב, בבצ'יק היה אצלנו בשבוע שעבר.
כן? כמה הוא חטף על הראש על הרעיון הזה? וואי, וואי, וואי.
אני רוצה...
גם במסגרת איזה דיון פנימי, כן.
כן, בסדר, אתה יודע, לא כולם אוהבים שעוזרים מדברים, אני חושב שבבצ'יק הוא יותר מעוזר, אבל בוא נגיד עליו את הדבר הטוב, בבצ'יק הזה יודע להסתדר עם כולם, אני חושב שיוכל להתאים בין דרי לבין ליצמן, ולקדם את העניינים לטובת הציבור החרדי. אבל תשמע, אבי, כגודל הסמכויות שיש ביניהם, כך גודל האחריות, אם בעוד שנה, שנתיים, שלוש, לא נראה שיפורים ברמת הדיור לציבור החרדי, אז זה תהיה שאלה, למה לא עשיתם את זה? זאת אומרת, תירוצים נגמרו. יש לכם את כל הכלים, יש לכם את כל האמצעים, יש לכם ראש ממשלה שמחויב לכם, יש לכם שר אוצר נוח, כמובן יש את האילוצים התקציביים, מה שאנחנו מצפים לראות, תוך שנה עד שנתיים לכל יותר, הקלה במצוקת הדיור החרדית, זה המבחן האמיתי של דרי וליצמן, ומי יודע אם לא לעת כזאת הם הגיעו למלכות.
ובסוף, כמו שאנחנו תמיד אומרים, אתה מוזיל בכמה אחוזים בית לזוג חרדי, זה משמעות הרבה יותר גדולה מכל הקצבאות ביחד, וכל ההטבות שיכולות להיות. זה בסוף החיים של הציבור החרדי. טוב, יעקב, איך השידור החי היה יוצא מן הכלל? אז בוא נגיד כן. תודה רבה למי שעשה איתנו במלאכה. קודם כל, לאסתי פלד.
ולטכנאי כן? שלנו אורי כהן, ואנחנו נסיים אבי בשיר ש...
ראש דסק החדשות אסתי פלד, מי עוד היה איתנו אורי כהן, צוות בירושלים, צוות בבני ברק, ושיר סיום, אנחנו תמיד בוחרים שיר שהוא אקטואלי, יעקב. משהו נלך לישן
משם. אתה יודע מה, שבהפטרה תמיד בוחרים לפי הקטע האחרון של הפרשה. אז היות ששוחחנו על נושא בנייה, אז מה יותר טבעי מבני אותה של רב שלמה קרליבך.
זה גם מתאים לממשלה ובני אותה. בני אותה של שלמה קרליבך.
שבת שלום.
שבת שלום.
Gonna be your man, gonna be your man, gonna be your man.